כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi Olovo zovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי כ"ג באייר תשע"ה, מסכת כתובות, דף צדיתת. הנכם מאזינים לרדיו כל חיים השדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בשיעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הוא יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שבה מצוינים את כל הימים שהיו ימים טובים לישראל, שלא הספידו בהם ולא התענו בהם. מגילה שמחולקת לפי סדר החודשים, ובפרק השני של המגילה הזו לחודש אייר נאמר שבכ"ב באייר יצאו בני חקרה מירושלים. נאמר בספר שמואל א' פרק ב' פסוק ה', וילכוד דוד את מצודת ציון עיר דוד. היו מצעירים לבני ירושלים ולא יכלו לצאת ולבוא מפניהם הלא בלילה. יום שיצאו משם, היום הזה, עשו יום טוב. אנחנו ניגשים בשמחה ובטוב לאיביו ללמוד את הדף ה-99 ממסכת כתובות, ופותחים בתפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך עדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה לדף אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף צדיחת ממסכת כתובות, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לחמש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום שיעור הדף היומי. שאלה הראשונה על דף צדיחת הייתה, מה דין אלמנה ששמה ומדוע? התשובה היא, כאשר היא שמה לאחרים זה נחשב לשומה, כיוון שנתנו לחכמים רשות למכור, כאשר היא שמה לעצמה אינו כלום. שאלה שנייה, מאיחד מוכח במשנתנו שהכל לבעל המעות? התשובה, כאשר היא מכרה קרקע בשווי מנה, מכרה אותה ב-200, נתקבלה כתובתה, היא קיבלה בעצם את כל תשלום כתובתה שהוא בסך 200 זוז. והיא לא יכולה לומר, הרווחתי לעצמי. מכאן, שאת הרווח שהיא עשתה, זה היה בעצם לטובת היתומים שחייבים לה את כתובתה. שאלה שלישית, אמר לשלוחות תן אחת ונתן שתיים, ונטלו ארוחים שתיים או שלוש חתיכות ממעל, התשובה, בעל הבית מעל באחת, כשאמר להם השליח שהוא נותן להם את החתיכה הראשונה על דעת בעל הבית, השליח מעל בשנייה, וכאשר נטלו האורחים ג' חתיכות, האורחים מעלו בחתיכה השלישית. וכמובן מדובר פה בחתיכות בשר שהוציאו מאקדש לחולין בשגגה. שאלה רביעית, מה יקשו התוספות ונטלו אורחים שלוש חתיכות ומה הם תרצו? התשובה היא שתוספות שואלים שאם נטלו שלוש חתיכות, הרי הם מעלו ולא שליח שאמר להם תלו רק שתי חתיכות. מתרצים התוספות שאומרים אנו נוטלים שתי חתיכות לדעתך. והשאלה האחרונה, דף צדיחת, כיצד נפסקה הלכה בדבר שיש לו קצבה ובדבר שאין לו קצבה? התשובה אם יש לו קצבה חולקין, דבר שאין לו קצבה, כל התוספת שהתקבלה שייכת לבעל הבית. אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה על דף צדיחת, הדף אשר למדנו אתמול יום שני. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי כ"ג באייר תשע"ה, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף צדיתת ממסכת כתובות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדיחת עמוד ב', 9 שורות מתחילת העמוד בדף צדיחת עמוד ב', מן המילים מבאי להו, אמר לי זווין לי ליטחה ואזל וזווין לי קורה. מן המילים הללו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. בסוגיה הקודמת עסקנו באלמנה שמכרה קרקע שלא במחיר הנכון, ועכשיו הגמרא תדון בשליח שמכר קרקע במצוות המשלח, אלא ששינה ממה שהמשלח אמר לו. תדון הגמרא באילו אופנים השליחות קיימת ובאילו אופנים השליחות בתהילה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. אמר לי זבין לי ליטחה. אמר לחברו מחור עבורי קרקע מסדותיי בגודל של לטח. לטח זה בית חצי קור, מקום זריעת 15 סעים של תבועה. ואז הלך השליח וזבין לי קורה. הלך השליח ומחר עבורו קרקע בגודל של קור. מהי? האם הלטח מחור או לא? כלומר, הקור כולו בוודאי אינו מחור, שהרי לא הורשע על כך למכור. השאלה היא על הלטח, על החצי קור, שעל זה כן עשה או שליח. האם הוא מחור או לא? מה צדדי הספק? האם השליח רוצה לעשות את שליחותו, אלא שמוסיף על דבריו של המשלח הוא, ולכן השליחות לא בתהילה, ולטחה מי הקני, וחצי קור קנה הלוקח, ואין המשלח יכול לחזור בו? או דילמה, או שאפשר לומר, שהשליח מעביר על דבריו, הוא עושה שלא כדעת המשלח, ובכך הוא עוקר את השליחות והיא בתהילה. שהרי לא ייתכן לעשות מעשה בכוח שליחות, כשהמעשה הוא שלא ברצון המשלח. וממילא, ולהתחנה מלא קני, גם חצי קור לא קנה הקונה. והגמרא במסכת מילא בדף חף עמוד ב' אומר רש"י בדיבור המתחיל שמע מינה, שמה שמסתפקת הגמרא אצלנו כאן במסכת כתובות, בדף צדיחת עמוד ב', שמי שמינה שליח ללכת ולמכור מזדותיו חצי קור, והלך השליח ומחר קור שהוא פי שניים, האם אנחנו אומרים מוסיף על דבריו של משלח נחשב השליח ולא עקר את השליחות וקנה הקונה לפחות חצי קור, או עובר על דבריו נחשב השליח ולא קנה הלוקח כלום גם לא חצי קור? פושטת הגמרא את הספק, ולפני שנפשוט את הספק צריך להקדים כמה כללים בהלכות מעילה באקדש. מעילה היא הוצאת חפץ של אקדש לחולין על ידי מכירתו או על ידי אכילתו או על ידי כל הנאה אחרת ממנו, מלבד הנאה של קול, מראה וריח. דבר נוסף, בדרך כלל כשעוסקים בעניין מעילה באקדש, הכוונה להוצאת החפץ לחולין בשוגג. דהיינו, שהמועל אינו יודע שהחפץ הוא של אקדש, וחייב המועל בקורבן השם מעילות, וכן בתשלום של קרן וחומש לאקדש. ואילו במעילה במזיד, יש מחלוקת הנאים בברייתא אם חייב מיטה בידי שמיים, או רק מלכות. והדין השלישי שצריך לדעת, שהוצאת החפץ מאקדש לחולין יכולה להיעשות גם על ידי שליח. אם אדם שלח שליח להוציא חפץ מאקדש לחולין, והמשלח היה שוגג, דהיינו שלא ידע שהחפץ הוא של אקדש, אם השליח עשה את שליחותו, המשלח מועל. ולמרות שבכל התורה מקובלנו שאין שליח לדבר עבירה, וממילא במקרה הזה גם כן היה צריך להיות שהשליח הוא זה שמעל ולא המשלח, בכל זאת, במעילה יש ריבוי מיוחד לחייב את המשלח. ואם השליח לא עשה את מה שציווה הוא המשלח, אז השליחות התבטלה והשליח שהוציא אקדש לחולין הוא זה שמעל. אחרי שאנחנו יודעים את הדינים הללו לגבי אקדש שמוציאים אותו לחולין, שמועלים בו, ניגש אל הגמרא שפושקת את הספק לגבי אדם שאמר לחברו מחור עבורי קרקע מסדותיי בגודל של חצי קור, והלך השליח ומחר קרקע בגודל של קור. אמר רב יעקב נער פקוד, נער פקוד זה שם של מקום משמי דה רבינה, בשמו של רבינה, תשמע, בואו שמע ראיה ופתרון לספק, כפי ששנינו במסכת מעילה דף חף עמוד א'. נאמר שם במשנה, אמר בעל הבית לשלוחו, תן להן חתיכה אחת מבשר שיש לי בכלי לאורחין, כלומר כל אחד ייטול חתיכה אחת ולא ידע בעל הבית שהבשר שבכלי הוא הקדש, והוא השליח אומר לאורחים תלו שתיים, כל אחד מכם ייטול שתי חתיכות, והם נטלו שלוש חתיכות, ואחר כך התברר שהבשר של הקדש, כולן מעלו. בעל הבית המשלח מעל, שהרי שלח שליח להוציא לחולין את החתיכה הראשונה כשאמר לו לתת אותה לאורחים, ונעשתה שליחותו. השליח מעל בגלל שהוציא לחולין את החתיכה השנייה, וזה היה שלא בשליחות בעל הבית, שהרי מדעתו אמר לאורחים שיוכלו אותה. וממילא נעשו האורחים שליחים של השליח ליהנות מהבשר, ואז האורחים נטלו לידיהם את הבשר כדי לאוכלו, הם זכו בזה. ואז הבשר יצא לחולין, והאורחים מעלו באכילת החתיכה השלישית על דעת עצמם והוצאתה לחולין. עכשיו משלים רבי יעקב מנער פקוד את רעייתו. היא אמרת בישלם, אז יהיה מובן, דברי המשנה במסכת מעילה יובנו אם נאמר, ששליח שנצטווה לעשות מעט ועשה הרבה, נחשב שעשה שליחותו אלא שמוסיף על דבריו אבי. נחשב הוא שהוא הוסיף על דבריו של המשלח. משום מה, לכן אם בעל הבית אמר לתת חתיכה אחת לאורחים, והשליח נתן שתי חתיכות, בעל הבית מעל בחתיכה הראשונה לפי הכלל שמעילה שנעשית על ידי שליח שעשה את שליחותו מחייבת את המשלח. ולמרות שהשליח שינה ממה שאמר לו המשלח, מכל מקום הוא רק הוסיף על דבריו של המשלח, ואין בכוונתו לעקור את כל השליחות. לכן לגבי החתיכה הראשונה, ברורה דעת המשנה שאמרה שהמשלח הוא זה שמעל. אלא היא אמרת מעביר על דבריו, אבל אם נאמר ששליח שנצטווה לעשות מעט ועשה הרבה, נחשב כמעביר על דעתו של המשלח, נחשב שעקר את שליחותו, והשליחות בתהילה, נשאלת השאלה, בעל הבית המי מעל, מדוע המשנה אומרת שלגבי החתיכה הראשונה, בעל הבית הוא המועל, והרי הוצאת החפץ לחולין לא נעשתה בשליחותו, והתנן, הרי שנינו במסכת מילה בדף חף עמוד ב' במשנה, השליח שעשה שליחותו, בעל הבית מעל, אבל אם הוא לא עשה את שליחותו, שליח מעל, ואם כן, צריך היה השליח למעול, באכילת שתי החתיכות הראשונות על ידי האורחים. ואם בכל אופן כתוב שלגבי החתיכה הראשונה המשלח הוא זה שמעל, אם כן יש לנו פה פשיטות לספק שהשליח רק הוסיף על דבריו של בעל הבית, אבל לא עקר את השליחות. אם כן, גם לגבי הספק בגמרא, בעל הבית שאמר לשליח מכור לי לתך, מכור לי חצי בית קור, ומחר לו קור, הוא נחשב מוסיף על דבריו, ועל כל פנים חלה המחירה, לפחות על הלתך, לפחות על החצי קור. לפני שניגש לדחיית הגמרא את הראייה הזו של רבי יעקב מנהר פקוד, נביא את שאלת התוספות בדיבור המתחיל דאמר לו. שואלים התוספות, למה הגמרא לא מקשה גם על השליח, למה הוא מעל? הרי השליח נתן לאורחים לאכול שתי חתיכות, והאורחים אכלו שלוש חתיכות, אז בעצם הם העבירו על דבריו של השליח, והאורחים הם לא שליחים שלו להוציא את הבשר לחולין. אם כן, האורחים הם אלו שצריכים למעול בכל השלוש חתיכות. מתרצים התוספות שכאשר האורחים שומעים מהשליח לקחת שתי חתיכות והם לוקחים שלוש, ברור להם ששתי חתיכות זה בשליחות השליח ואחת מדעתם. ולכן מועלים בחתיכה השלישית בלבד. אבל הגמרא שאלה על בעל הבית, למה הוא מועל? אם השליח אומר לאורחים לקחת שתי חתיכות, הרי האורחים חושבים שהשתיים שהם לוקחים זה בציווי בעל הבית, וזה טעות, כי בעל הבית אמר להם לקחת רק אחת. ואם כן, בטלה השליחות. וכאמור, הוכיח רבי יעקב, שאם בכל אופן נאמר במשנה שלגבי החתיכה הראשונה, המשלח מעל, הבעל הבית מעל, בהכרח מפה ראיה, ששליח ששינה ממה שאמר לו הבעל הבית, ממה שאמר לו המשלח, נחשב למוסיף על דבריו ולא שהוא עוקר לגמרי את השליחות. דוחה הגמרא את רעייתו של רבי יעקב ואומרת, ייתכן לומר ששליח שנצטווה לעשות מעט ועשה הרבה, התבטלה כל השליחות. ובכל זאת, מובן מדוע אומרת המשנה במסכת מעילה שלגבי החתיכה הראשונה של הבשר, הבעל הבית מעל. למרות שהשליח אמר לאורחים לקחת שתי חתיכות. כי אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, דאמר לו השליח לאורחים, תלו חתיכה אחת מדעתו של בעל הבית, שכך אמר לי לתת לכם. וחתיכה אחת נוספת תיקחו מדעתי, ושקלו אינו תלת, והאורחים לקחו שלוש חתיכות. ומאחר והשליח אמר בפירוש שנצטווה לתת לאורחים רק חתיכה אחת, בזה מילא השליח את שליחותו. ולכן הבעל הבית מועל באכילת החתיכה הראשונה, והשליח הרי הוא רק כמוסיף על דבריו. אבל באופן שהשליח שינה מדעתו של בעל הבית, כגון שאמר להם קחו שתי חתיכות, ייתכן שבעל הבית באמת לא מעל, כיוון שהשליח מעביר על דבריו הוא, והשליח עוקר את שליחותו. ואם כן הוא הדין בספק שלנו, כשהמשלח אמר לו למכור לתך משדהו, תמכור רק חצי קור מהשדה והוא מחר קור, ייתכן שהשליח נחשב מעביר על דברי בעל הבית, וממילא אין המחירה חלה אפילו לא על הלתך. אז אם כן, הפשיטות שניסה רבי יעקב מנהר פקוד לפשוט את הספק נדחתה, וכעת מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהמשנה שלנו בדין האלמנה. תשמע אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה, למדנו אצלנו במשנה, הייתה כתובתה של האלמנה מנה, והיא מכרה קרקע לצורך תשלום כתובתה, קרקע ששוויה מנה ודינר, היא מכרה אותו בשווי מנה, דהיינו היא מכרה אותו בהפסד של דינר, מכרה בטל אמרה המשנה, ובבארת הגמרא את כוונת המשנה, מה אילה והאם לא מדובר כאן, דזווין שווה מנה ודינר במנה ודינר, כלומר שהיא לקחה קרקע בשווי של מנה ודינר, ומכרה אותה בשוויה, דהיינו במנה ודינר, ומה היא במנה? המשנה שאמרה שהיא מכרה את הקרקע רק במנה, אין הכוונה שמכרה את הקרקע בפחות דינר, אלא הכוונה שמכרה את הקרקע שהייתה שווה מנה ודינר, כדי לפרוע ממנה את המנה שלה, כלומר את כתובתה שהייתה מנה. ולפי זה מה היא אפילו? מה הפירוש במה שאמרה המשנה? אפילו היא אומרת, תחזיר דינר ליורשים מכרה בטל, הלא פשוט הדבר שצריכה להחזיר את הדינר ליורשים, כיוון שהיא מכרה קרקע בשווי של דינר יותר מאשר שווי הכתובה שלה, ודאי שהדינר שייך ליתומים, וודאי שהיא לא רשאית לקחת לעצמה יותר ממה שמגיע לה. אז מה מחדש את המשנה בזה שהיא אומרת שאפילו אמרה שהיא תחזיר את הדינר, ודאי שהיא חייבת להחזיר את הדינר? אלא כוונת המשנה היא שאפילו היא אומרת תחזיר את הדינר ליורשים בדינר מקרקעי, באופן שיחזור ויקנה מהלוקח את הקרקע בשווי דינר העודפת ואחזיר אותה ליתומים, ויחשב הדבר כאילו מכרתי קרקע בשווי מנה בלבד, גם כן מכרה בטל. מסיימת הגמרא את הראיה ואומרת, ואף על פי שמחזירה ליורשים את הדינר בקרקע שלהם, קטני נאמר במשנה שמכרה בטל. אם כך מוכח, שאם אדם נשלח למכור קרקע בגודל מסוים ומחר יותר ממה שנצטווה, הרי הוא נחשב מעביר על דבריו של המשלח, והמחר בטל. שהרי כאן האלמנה הייתה שליחה של היתומים למכור קרקע בשווי מנה, והיא הלכה ומכרה קרקע בשווה מנה ודינר. אם כן הוא הדין, כשאדם אמר לשליח למכור עבורו קרקע בגודל של לתך, בגודל של חצי קור, והלך השליח ומכר עבורו קרקע בגודל של קור, הרי הוא מעביר על דבריו של המשלח, והמחר בטל. דוחה הגמרא את הראיה מהמשנה ואומרת, אמר אבונה בריידר אב נתן, לא. לא מדובר אצלנו במשנה שהיא מכרה קרקע יותר ממה שהייתה רשאית, והיא מכרה קרקע בשוויה, אלא מדובר בדאוזיל. היא מכרה את הקרקע בפחות משוויה, כלומר, היא מכרה קרקע ששווה מנה ודינר, היא מכרה את זה במנה, ולכן כיוון שטעתה במחיר הקרקע, מכרה בטל. ואפילו אם היא אומרת שהיא תשלים את הדינר שהיא הפסידה ליתומים, גם כן מכרה בטל. אבל אם היא הייתה מוכרת קרקע שווה מנה ודינר, במנה ודינר, לא היינו אומרים שכל המחר בטל, אלא רק עודף הקרקע שווה דינר היה חוזר ליתומים. ולכן אין לפשוט ממשנתנו את הספק לגבי שליח שאוסיף ומחר יותר ממה שציווה עליו המשלח. שואלת הגמרא בדף צדיתת עמוד א', איך אפשר להסביר את הרישה של המשנה שמכרה קרקע בזול, דהיינו, היא מכרה קרקע ששוויה מנה ודינר, היא הלכה ומכרה את זה במנה. המידה סייפה באודאוזיל אבי, רישה בדלאוזיל. הרי בסייפה של המשנה מובא מקרה שבו נאמר בפירוש, שאם האלמנה מכרה קרקע בפחות משוויה, המחר בטל. אז אם הסייפה עוסקת במחר בזול, על כוכחה שהרישה לא עוסקת כשהיא מכרה בזול. שאם לא כן, למה צריכה המשנה לכתוב פעמיים את אותו הדין? ומביאה הגמרא את הסייפה של המשנה שעוסקת במכרה בזול. דקטני סייפה, נאמר אצלנו בסייפה של המשנה, הייתה כתובתה 400 זוז, והיא מכרה את הקרקע לכמה קונים, מכרה לזה לראשון היא מכרה במנה, ולזה במנה, ולשלישי במנה, ולאחרון, לרביעי מכרה יפה, מנה ודינר במנה, שווי של קרקע של מנה ודינר היא מכרה רק במנה. נאמר במשנה של האחרון מכרה בטל ושל כולן מכרן קיים. המחר של האחרון בטל כיוון שמכרה לו בפחות משוויו, והמחר של הראשונים קיים כיוון שמכרה להם כדין. והנה בסיפה נאמר, ולאחרון יפה מנה ודינר, קרקע בשווי של מנה ודינר היא מכרה במנה. ברור שהכוונה היא שמכרה קרקע בזול, דהיינו מכרה קרקע בשווי מנה ודינר, היא מכרה אותו רק בדינר. אז אם הסייפה עוסקת במכרה בזול, על כוכחה שהרישה אינה עוסקת באופן הזה. ואי אפשר לפרש שהכוונה היא שמכרה לאחרון קרקע ששווה מנה ודינר במנה ודינר, והמחירה הייתה במנה, כלומר, עבור המנה של כתובתה, שהרי נאמר שכתובתה היא 400 זוז, ו-400 זוז זה 4 מנים ולא מנה אחד. מתרץ את הגמרא לא. אין זה הוכחה והכרח שאם הסייפה עוסקת במכרה בזול, על כוכחה שהרישה אינה עוסקת במכרה בזול. אפשר לומר שגם הרישה וגם הסייפה בשניהם מדובר בדאוזיל, שהיא מכרה קרקע בזול, פחות ממחירה. ולא יהיה קשה לך למה צריכה המשנה להביא פעמיים את אותו הדין. כי סייפה הקמה שמלן. החידוש בסייפה הוא, טעמה דאוזיל בדייתמי, דווקא היא מכרה בזול את הקרקע האחרונה כדי לגמור לגבות את הכתובה, ויותר מזה אין היתומים חייבים לה, נמצא שהדינר שהיא הוזילה היה הפסד ליתומים, לכן המחר כלפי האחרון בטל. אבל בדידה, מכרה קיים. אבל אם היא מכרה קרקע בזול לפיראון חלק מהכתובה, ועדיין נשארו היתומים חייבים לה, שנמצא שהדינר שהוזילה היה הפסד שלה, במקרה כזה, אין המחר מתבטל. שהרי אין הונאה לקרקעות, וכל שכן כאן, שאין כאן שיעור הונאה, שהרי טעתה בדינר שזה פחות משישית. אלא מה עושים? מפחיתים לה את שיעור ההוזלה מיתרת החוב. לדוגמה, אם כתובתה הייתה 200 והיא מכרה קרקע שווה מנה ודינר, היא מכרה אותו בזול, היא מכרה את הקרקע במנה, ששיעור ההוזלה הוא דינר, מפחיתים את הדינר מיתרת החוב. דהיינו שהיתומים נשארים חייבים לה עכשיו רק 99 דינרים. ולכן חזרה המשנה לדין הזה פעם שנייה בסייפה להשמיענו את החידוש, שרק אם ההוזלה היה הפסד ליתומים, אז המחר בטל. מקשה על כך הגמרא, המידי רישה שמת מינה, גם את הדין הזה ניתן ללמוד מהרישה של המשנה. נאמר ברישה של המשנה, הייתה כתובתה 200 ומכרה שווה מנה ב-200, או שהיא מכרה קרקע שווה 200 במנה, נתקבלה כתובתה. כלומר, שאם הייתה כתובתה 200 והיא מכרה קרקע שווה 200 במנה, נמצא ששיעור ההוזלה זה מנה. ואת זה מפחיתים מיתרת החוב, ולכן נתקבלה כתובתה, דהיינו היא קיבלה את כל תשלום כתובתה, ואנחנו לא אומרים מכרה בטל. והרי כאן הרי הייתה ההוזלה בדידה של האלמנה, כי היא לא הוזילה בחלק של היתומים כלום, ואם כן לא היה צריך לחזור בסיפה על הדין הזה. עונה הגמרא ואומרת, אמנם ברישא נאמר הדין הזה, אבל מכל מקום יש צורך לחזור על הדין הזה גם בסיפה. כי במקרה של הסיפה של המשנה שהיא מכרה לכמה בני אדם, הייתי טועה ומבטל את המחר גם אצל הקונה הראשון, אם הייתה מוזילה, אף שנשאר עוד חוב לאלמנה אצל היתומים. והסיבה לטעות היא, מהו דתי מהיה עולה על דעתי לומר דווקא ברישא של המשנה המחר קיים? משום שאתם עודי הסתלקלה מאי ביתה לגמרי. שם במחירה הזו, כאשר מקיימים את המקח ומפחיתים לאלמנה את שיעור ההוזלה מחוב הכתובה, בזה היא מסתלקת לגמרי מהיתומים. ואין לה ליתומים עוד שום תביעה. דווקא אז אנו אומרים שהמחירה קיימת. אבל אחה, אבל כאן, נגזור מנה ראשון עד ומנה אחרון, כאשר היא מוכרת קרקע לחמה בני אדם, אם מוזילה לקונים הראשונים את המקח, ולא נבטל את המקח אצל הראשונים, עלולים לטעות ולקיים את המקח גם כשמוזילה לאחרון. אז כדי למנוע את הטעות הזו, היה מקום לגזור ולבטל את המחר גם כשמוזילה לראשונים. כמה שמלן באה המשנה להשמיע לנו שאין לגזור, וכאשר מוזילה לראשונים, המחר קיים. כאשר היא מוזילה לאחרון, המחר בטל. שואל הריטב"א, מניין לגמרא שזו בעצם כוונת המשנה, שרק אם מוזילה לאחרון, המחר בטל. אולי גם אם היא הוזילה לראשונים, לקונים הראשונים גם היה מכרה בטל, אם הייתה טועה ומוכרת בזול. תרץ הריטב"א שאם כן, אם זו כוונת המשנה, הייתה צריכה המשנה לומר שאם טעתה בראשון ומכרה בזול, מכרה בטל. וכל שכן, לגבי הקונה האחרון, כי היא הוזילה בשל יתומים שמכרה בטל. ואם לא כתבה זאת המשנה, בהכרח, שרק אם הוזילה לאחרון, מכרה בטל. אבל אם היא הייתה מוזילה לראשונים, המחר היה קיים. ומוסיף הריטב"א ואומר שנראה שפירוש המשנה הוא כך. כאשר היא מכרה קרקע לכמה קונים, מכרה לראשון במנה, ומה הכוונה במנה? במנה שלה, שחייבים לה את המנה הזה, ולזה, לשני, גם כן מכרה במנה שלה, שחייבים לה, וכן לאחרון, ולכולם מכרה בזול, לכל אחד היא מכרה במקום במנה ודינר, היא מכרה את הקרקע במנה, הדין הוא שרק המחר כלפי הקונה הרביעי האחרון הוא בטל, ושל כולם ששלושת הראשונים מכרם קיים. את כל החידוש הזה אנחנו למדים, האיתור של המשנה שחוזרת בסיפה, שוב על הדין הזה. כעת מביאה הגמרא דעת המוראים אחרים הסוברים שבמקרה שהמשלח אמר לשליח למכור עבורו לתך, למכור עבורו קרקע של חצי קור, והלך השליח ומחר עבורו קור שלם, אין ספק שהשליח נחשב מוסיף על דברי המשלח ולא מעביר על דבריו, והשליחות לא בתהילה. דהיינו שחצי הקור מחור. ולדעתם של המוראים הללו יש להסתפק במקרה הפוך, כשהמשלח אמר לשליח למכור עבורו קור, והשליח מחר עבורו רק לתך, רק חצי קור. והגמרא תבאר את צדדי הספק. אומרת הגמרא ואיכא דאמרי, הלא תיבאי לך, יש אומרים שאין לך להסתפק, איך במקרה דאמר לי, אומר המשלח לשליח זיל זבין לליתך, וזבין לי קורא. אמר המשלח לשליח לך ומקור עבורי, לתך חצי קור קרקע, ומחר עבורו השליח קור שלם. בזה אין להסתפק, בוודאי מוסיף על דבריו אבי, שפשוט הדבר שהשליח נחשב מוסיף על דברי המשלח, ולא בטלה השליחות, והלתך שמחר, מחור. וכמובן זה בתנאי שהקונה מוכן לקיום המחר על הלתך, אף שהשליח דיבר איתו על קניית קור שלם. אבל אם הלוקח רוצה דווקא לקנות קור ולא פחות, אז המחר בטל. מוסיף הקורבן נתנאל שהמחר בטל במקרה הזה, רק אם השליח הודיע ללוקח שהוא בא בשליחות בעל הבית, אבל אם השליח לא הודיע לקונה שהוא בא בשליחות בעל הבית, המחר קיים על כל הקור, והשליח והמשלח ילכו להתדיין ביניהם בבית הדין. כי תיבא אלך, לפי האיקה דאמרי, באיזה מקרה יש לנו להסתפק? דאמר לי, אומר המשלח לשליח, זיל זבין לקורה, ואזל וזבין לילתך. אמר המשלח לשליח, מכור עבורי קור מהקרקע, והלך השליח ומחר עבורו רק חצי קור, רק לתך. מהי? מה הדין? מי אמרין, הנעים נאמר שהשליחות לא בתהילה, כיוון שהשליח אמר לי למשלח, דתב עלך אבדי לך, טובה עשיתי לך בזה שלא מכרתי עבורך את כל הקור, די לא מצטרח לך זוזי, לא מצית אדרת בי, שאם היית מוכר את כל הקור והיה מתברר לך שאינך זקוק לכל המעות, לא היית יכול להתחרט מהמחירה, ועכשיו שמחרתי לך רק לתך, אם תזדקק למעות נוספות, תוכל למכור את הלתך השני, אבל בינתיים יהיה בידך מעות. זה צד אחד של הספק. או דילמה או שמה נאמר, אמר לי, יכול המשליח לומר לשליח, לא עשית שליחותי. הגם שאני יכול למכור עכשיו את הלתך השני, מכל מקום, לא ניחה לי, דליף שהוא שטר העילויי. לא נוח לי שיצאו על שמי שטרי מחירה הרבים. וגם אם המשליח לא טוען כך, אבל דרך בני אדם להקפיד כאשר השליח משנה מדברי בעל הבית. אז די בכך כדי לבטל את השליחות. ולמה לא נוח למשליח שיוצאים עליו שטרי מחירה רבים? אומרים התוספות לקמן בדף צדיתת עמוד ב', דיבור המתחיל אמר לאחד שריבוי שטרות מוזיל את מחיר הקרקעות כיוון שבני אדם רואים שהוא זקוק למעות. עוד הסבר בשם רבינו טעם שיש בכל שטר תרחה רבה בהבאת עידים והחתמתם ועשיית קניינים שונים. אז זה הספק לפי האיקה דאמרי. האם כשמשלח שלח שליח למכור עבורו קור קרקע ועשה השליח ומחר רק חצי קור, האם המחר קיים או בטל? מביאה הגמרא משנה כדי לפשוט ממנה את הספק. אמר רבי חנינא מסורא תשמא בו ושמא ראיה ופשיטות לספק, למדנו במשנה במסכת מעילה דף כ"א עמוד א', נתן המשלח לו לשליח דינר של זהב ששוויו 25 דינרי כסף, שהם 6 סלעים של כסף של הקדש, ולא ידע שהדינר שייך להקדש, ואמר לו אבא לי בדינר הזה חלוק, והלך השליח והביא לו וקנה עבורו ב3 סלעים חלוק וב3 הסלעים הנותרים, במקום להחזירם למשלח קנה בהם טלית. הדין הוא ששניהם, גם המשלח וגם השליח, מעלו. המשלח מעל כיוון שנעשתה שליחותו להוציא את כל הדינר לחולין בקניית חלוק, והשליח מעל בקניית הטלית ב3 הסלעים שנותרו בידו ולא החזירם למשלח. ודברי המשנה דומים לזה שאמר המשלח לשליח למכור בשבילו קור מן הקרקע ומחר לו לתך, מחר לו חצי קור, שהרי גם כאן אמר לו בעל הבית לקנות בכל הדינר חלוק והשליח קנה אותו רק בחצי דינר. ומבאר רבי חנינא איך נפשוט מהמשנה הזו את הספק. היא אמרת בישלמה דברי המשנה במסכת מעילה יובנו אם נאמר ששליח כי אי גוונה, שליח כזה שמבצע רק חלק מציווי המשלח, נחשב כי עושה את שליחותו של המשלח, כי השליח היה סבור שהמשלח ישמח אם יוכל לקבל עבור הדינר גם חלוק וגם טלית, ומוסיף על דבריו אבי, ונחשב הוא שהוא מוסיף על דבריו של המשלח ולא מעביר על דבריו, לא עוקר את השליחות משום אחי, לכן גם בעל הבית מעל בקניית החלוק שהרי נעשתה שליחותו. אלא היא אמרת אם תאמר שהפירוש במשנה במסכת מעילה מעביר על דבריו אבי, אם תאמר ששליח שמחסיר מציוויו של המשלח נחשב שאינו עושה את שליחותו בכלל והשליחות בתהילה, המים מעל. מדוע בעל הבית מעל על לא נעשה שליחותו? כי הרי הוא אמר לו להוציא דינר שלם על קניית חלוק, והשליח הוציא לחולין בקניית החלוק רק 3 סלעים. אם בכל אופן נאמר במשנה במסכת מעילה שהמשלח מעל, מוכח שבאופן הזה נחשב השליח למוסיף על דברי המשלח. ואף שבמקרה הזה של קניית החלוק בדינר זהב לא קיימת טענת המשלח שהובא לעיל עניין קרקע שלא נוח למשלח שיצאו עליו שטרי מחירה רבים, ואולי בגלל זה השליח שקנה את החלוק בחצי דינר אינו אלא מוסיף על דבריו, אבל כבר ביארנו לעיל שאין זה עיקר הטעם, אלא כיוון שהשליח שינה מדברי בעל הבית, ובדרך כלל בני אדם מקפידים על כך, השליחות בתהילה. ואם כן, מדוע בעל הבית מעל? מכאן הוכחה, כך אליבא דהסברו של רש"י, שהשליח ששינה מדבריו של המשלח לא נחשב שעקר את שליחותו והשליחות אינה בתהילה, אלא נחשב הוא כמוסיף על דבריו, והשליחות קיימת. תוכה הגמרא את הראיה של רבי חנינא מסורא ואומרת, ייתכן לומר ששליח שמחסר מציוויו של המשלח כן נחשב למעביר על דבריו, והשליחות כן בתהילה. אלא אחא במאי עסקינן כאן במה מדובר במשנה במסכת מעילה, דהייתי להישווה 6 ו-3. השליח הביא למשלח חלוק ששוויו 6 סלעים, והוא קנה את החלוק הזה ב3 סלעים. והשליח עשה את שליחותו שהרי בעל הבית אמר לו להביא חלוק ששווה 6 סלעים. מה שהוא קנה אותו בזול, זה לא נחשב שהוא מעביר על דברי המשלח, ולכן מובן למה בעל הבית מעל. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שליח המים מעל, למה השליח מועל בקניית הטלית? הלא מן הסתם, שמח המשלח לקבל עבור הדינר גם חלוק יקר ששוויו 6 סלעים וגם טלית. עונה הגמרא, השליח מעל הטלית בגלל הוצאת 3 הסלעים הנותרים על ידי קניית הטלית, שזה לא היה בציווי המשלח ולא מדעת בעל הבית. שואלת הגמרא, יחי, האם הסעיפה? בעצם למדנו בסעיפה של אותה משנה, במסכת מעילה, רבי יהודה אומר אף בזה גם במקרה הזה, הדין כמו במקרה הראשון שם במשנה. המקרה ברישה היה שם, שהמשלח נטל 2 פרוטות ולא ידע שם של הקדש, ונתנם לשליח לקנות לו אתרוג, והשליח קנה בפרוטה אחת אתרוג, ובפרוטה השנייה הוא קנה רימון. ועל זה אמר רבי יהודה שבעל הבית לא מעל, שיכול לומר לו, אתרוג גדול הייתי מבקש והבאת לי אתרוג קטן ורע. אם כן אומר רבי יהודה שגם במקרה הזה, הדין כמו במקרה שעכשיו ציינו, שבעל הבית לא מעל, מפני שיכול לומר לו, חלוק גדול הייתי מבקש, ואתה הבאת לי חלוק קטן ורע. ואם המקרה היה כמו שתירצנו שהביא לו חלוק ששוויו 6 סלעים, והוא קנה אותו רק ב3 סלעים, אין מקום לטענת המשלח על חלוק קטן ורע. עונה הגמרא, מה היא רע? מה שהמשלח יכול לטעון לפי רבי יהודה שהחלוק רע? הכוונה שהחלוק רע בדמים, כלומר נקנה בזול מדי. ואם תאמר מה אכפת למשלח שהחלוק נקנה בזול, הרי סוף סוף הביא לו השליח את החלוק שביקש. ואמר לי, טוען המשלח לשליח, היא הייתת לי בשיט, אם היית קונה לי חלוק ב6 סלעים, כל שכן דאב השווה תרתי סרי. אם אתה רואה שכאשר נתת למוכר 3 סלעים, הוא מכר לך חלוק ששוויו 6 סלעים, כל שכן שאם היית נותן למוכר 6 סלעים, הוא היה נותן לך חלוק ששוויו 12 סלעים גדולים. כי כך דרכם של המוכרים, שככל שסכום המאוד גדול יותר, כך גדלה גם ההוזלה. ולכן יש טענה למשלח כלפי השליח. ואילו תנא קמא סובר, שבעל הבית מעל, שהרי עשה השליח שליחותו שהביא לו חלוק של 6 סלעים. מוכיחה הגמרא מתוספתא במסכת מעילה, שהמשלח שאומר חלוק רע, כוונתו לחלוק שנקנה בדמים מועטים. די כנעמי ניתן לדייק מהתוספתא, שמה שאמר רבי יהודה רע, אין הכוונה שהביא לו חלוק רע, אלא כוונת רבי יהודה רע בדמים, שקנה אותו בזול, וטעמו של רבי יהודה שבעל הבית לא מעל, משום שטוען שהיה לו להוציא את כל הדינר. די קטני, נאמר שם בתוספתא, אף על פי שחולק בחלוק, וסובר רבי יהודה שבעל הבית לא מעל, מודה רבי יהודה לחכמים בקטנית. אם אדם שלח שליח לקנות לו כמות קטנית מסוימת בסלע, והשליח הביא לו אותה כמות קטנית בחצי סלע, ובחצי הסלע הנותרת קנה דבר מה אחר, ששניהם, גם המשלח וגם השליח, מעלו. והטעם שרבי יהודה מודה לחכמים ששניהם מעלו, מפני שהקטנית בסלע והקטנית בפרוטה. מחיר קטנית נותר קבוע, בין אם קונים בפרוטה, בין אם קונים בסלע. כלומר, כשקונים קטנית בסלע, כמות הקטנית שמקבל הקונה עבור כל פרוטה, שווה לכמות הקטנית שמקבל הקונה כשקונה בפרוטה. ואם כן, לא יכול היה המשלח לטעון שאם היית קונה לקטנית בסלע, היית מקבל כמות הרבה יותר גדולה, כיוון שמחיר הקטנית נותר קבוע. שמע מינה מוכח מכאן, שכאשר אמר רבי יהודה חלוק רע, הכוונה לרע בדמים. כי אם הכוונה לרע ממש, שהחלוק שווה 3 סלעים, אם כן גם בקטנית באופן הזה, אם המשלח ביקש שיקנה לו פולין בסלע וקנה לו פולין בחצי סלע, ובחצי הסלע הנותר הוא קנה מין אחר של קטנית, למה מועל בעל הבית? הרי הוא יכול לטעון בקטנית כמו שטוען בתלית, אני רוצה פולין בשווי של סלע, אלא מכאן ראיה שחלוק רע שאמר רבי יהודה הכוונה לרע בדמים. הסבר אחר לראיית הגמרא, מביאים המפרשים, שבברייתא נאמר שרבי יהודה מודה בקטנית, ואם נאמר שחלוק רע הכוונה כפשוטו, אם כן גם בקטנית שהוא מודה, מדובר שהביא שווי חצי סלע בחצי סלע. אם כך, למה לא אמרו בברייתא שרבי יהודה מודה בחלוק עצמו כשהביא לו שווה דינר בחצי דינר, שאז רבי יהודה מודה שבעל הבית מעל כיוון שקיבל את מה שרצה, חלוק ששוויו דינר, על כוחך שאם קנה חלוק שווה דינר בחצי דינר, גם בזה חולק רבי יהודה על חכמים. כיוון שהוא יכול לומר לו, קנית לי חלוק רע בדמים, שאם היית מביא חלוק בדינר, היה המוכר מוזיל יותר. אבל בקטנית הוא לא היה מרוויח כלום אם היה מביא לו קטנית בסלע שלם. שואלת הגמרא היחידה, מבאיזה אופן מדובר במשנה במסכת מעילה שמחיר הקטנית קבוע בלי להתחשב בסכום שמשלמים עבורו? הילה, אם הבאטרא דמזבנה בשומה, אם מדובר במקום שהקטנית אינה נמכרת לפי מידה, אלא לפי עומדן, הרי פשוט שאיכא דייב לסלע, מוזלי גבי תפי, אם אדם בא לקנות קטנית בסלע, נותנים לו עבור כל פרוטה כמות גדולה יותר משאדם שבא לקנות קטנית בפרוטה. וגם כאן לרבי יהודה המשלח יכול לטעון לשליח שלא עשה שליחותו כמו בחלוק, שאם היה מביא קטנית בדינר, היו מזילים לו יותר. בשיבה הגמרא אמר רב פאפה, באטרא דחי לבחני, מדובר במקום שמודדים קטנית לפי מידה שנקראת קני. ואמר לו, אומר השליח למשלח, מחיר כל קנה וקנה בפרוטה, ואם תשלם סלע, תקבל מידות של קנה כמספר הפרוטות שיש בסלע. ואם אתה חפץ בעוד קטנית, שלח שליח נוסף, והוא יקנה לך פעם נוספת את הקטנית. תשמע, מביאה עכשיו הגמרא ראיה ממשנתנו, לספק של האיכא דאמרי. במקרה שמשלח אמר לשליח למכור לו קור בקרקע, והשליח מכר עבורו רק לתך, רק חצי קור. נאמר במשנה, הייתה כתובתה 400 זוז ומכרה, לכמה קונים את הקרקע, לזה במנה, לראשון היא מכרה במנה, ולזה במנה, ולשלישי במנה, ולאחרון היא מכרה יפה מנה ודינר במנה. קרקע בשווי של מנה ודינר היא מכרה במנה, של אחרון בטל, המכר של האחרון, של הקונה האחרון בטל, ושל כולן, של שלוש הקונים הראשונים, מכרן קיים. והנה במקרה של המשנה, האלמנה היא שליחה של היתומים. למכור קרקע ששוויה 400 זוז, והיא מכרה לראשון קרקע ששווה מנה, ואף על פי כן מכרה קיים. אם כן מוכרח ששליח שיחסיר מציוויו של המשלח לא בטלה שליחותו. דוחה הגמרא ואומרת, כדאמר רב שישה ברי דרבידי בקיטני, כמו שלקמן בגמרא, העמיד רב שישה את משנתנו בארבע שדות קטנות נפרדות שלא צמודות זו לזו ולא מתאימות לאדם אחד, ומלכתחילה התכוונו היתומים שהאלמנה תמכור לכמה בני אדם. החנמי, כך גם כאן, לעניין הראיה מהמשנה ששליח שחיסר מדברי המשלח לא בטלה שליחותו, נעמיד באותה וקימתה, שמדובר בקטיני, בשדות קטנים, שמתחילה הייתה כוונת היתומים שלא תמכור הכל לאדם אחד, ולכן המחר קיים. אבל ייתכן שבמקרים אחרים בשדה אחת גדולה והשליח מחר פחות ממה שציווה הוא בעל הבית, המחר בטל. מביאה הגמרא עכשיו מחלוקת המוראים בבעל קרקע שאמר לשלוחו למכור עבורו את הקרקע לאדם אחד, והשליח הלך ומחר לשני בני אדם. האם ריבוי שטרות הוא דבר שמקפידים עליו? ולפי משמעות לשון רשי בדיבור המתחיל האמר לאחד, נראה ששאלת הגמרא כאן היא באומר לשליח למכור לאחד סתמה ולא אמר ולא לשניים. והשליח מחר לשניים, וזה הרי הספק של הגמרא לאיל, ואומר לשליח למכור לו בית קור, והוא מחר לו לתך, חצי קור. שבשני המקרים השאלה היא האם ריבוי שטרות הוא דבר שבני אדם מקפידים עליו, והשליחות בתהילה או לא. אומרת הגמרא פשיטה פשוט הדבר שאם אמר בעל הקרקע לשלוחו, מכור עבורי קרקע בית קור לאדם אחד ולא לשניים, והלך השליח ומחרה לשני בני אדם, המחר בטל. כיוון שאמר לי לאחד ולא לשניים, בפירוש אמר המשליח לא למכור לשני בני אדם. ואפילו אם נפשוט את הספק הקודם של הגמרא באומר לשלוחו מכור לי בית קור והשליח מחר רק לתך, רק חצי קור שמכרו קיים, כאן ודאי מכרו בטל, כיוון שאמר לו בפירוש לא למכור לשניים. אבל אם אמר לי בעל הקרקע לשליח מכור את הקרקע לאחד סתמה, דהיינו שסתם המשליח ולא אמר לו אל תמכור לשני בני אדם, מהי? מהי הדין? האם מה שלא אמר ולא לשניים זה גילוי דעת מצד בעל הקרקע שהוא אינו מקפיד שהקרקע תימחר לשניים? או אין בכך משום גילוי דעת, ומן הסתם הוא מקפיד לא למכור לכמה בני אדם כדי שלא ירבו עליו שטרות. רשי בדיבור המתחיל אמר לאחד סתמה מבאר שהספק הוא לא בהבנת המילה לאחד, האם יש בזה גילוי דעת שדווקא לאחד ולא לשניים. אלא הספק הוא במה שלא אמר ולא לשניים, האם יש בזה גילוי דעת שלא אכפת לו או לא. אומרת הגמרא נחלקו בזה המוראים. רבונה אמר שמן הסתם בעל הקרקע מקפיד למכור את הקרקע לאחד ולא לשניים. ולא רב חיסדא ורבא ברבונה דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, שמאחר ולא אמר במפורש ולא לשניים, יש כאן גילוי דעת שלא אכפת לו. ואפילו שאמר לאחד, אינו מקפיד שימכור דווקא לאחד, וכוונתו שאם לא ימצא למכור לאחד, ימכור ואפילו לשניים. וכשאמר לאחד, כוונתו גם שאם לא ימצא למכור לאחד, שימכור ואפילו למאה בני אדם. והסיבה היא שאין דרך בני אדם להקפיד בדבר הזה. מה שהוא הזכיר לאחד, סגנון הדיבור הוא כך, מכור עבורי קרקע לאדם אחד. אם הוא היה מקפיד, הוא היה אומר במפורש, ולא לשניים. מספר את הגמרא איקלה רב נחמן לסורה, רב נחמן הזדמן לעיר סורה, ולגבי נכנסו לבקרו רב חיסדא ורבא ברבונה. אמרו לי, כי אי גבנה מאי, מה הדין באופן הזה, שמשלח אמר לשליח מכור קרקע זו לאחד, ולא אמר במפורש ולא לשניים, והשליח מחר לשניים. אמר לו, השיב להם רב נחמן, כוונת בעל הקרקע שימכור לאחד, ואם לא ימצא למכור לאחד, ימכור אפילו לשניים, למכור לאחד, ואם לא ימצא, ימכור אפילו למאה. אמרו לרב חיסדא ורבא ברבונה לרב נחמן, אף על גב דתעה שליח? האם הדין הוא כך? גם כשהשליח טעה ומחר בזול, נאמר שהמחר יהיה קיים? שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אמרו לו, מה הקשר בין דינו של רב נחמן לבין מקרה שהשליח טעה? הרי הטעם של הדין שכשאמר למכור לאחד, אז אפילו למאה הוא יכול למכור, זה בגלל שריבוי שטרות זה לא סיבה לביטול השליחות. אז מה העניין לשאלה הנוספת שלהם שהם שאלו את רב נחמן אם השליח טעה אם גם המחר קיים? תרצים התוספות, שכשם שאם אמר לאחד ולא פרש ולא לשניים, אנחנו מפרשים שכוונת בעל הבית להסכים לכל מה שיעשה השליח, אם כן, גם כשבעל הבית לא אומר שהוא מקפיד על טעות של השליח, נאמר שכוונתו להסכים לכל מה שיעשה השליח. כך שאלתם של שני המוראים אל רב נחמן. אמר לו, ישיב להם רב נחמן, דתעה השליח לא כאמינה. לגבי טעות של שליח שמחר בזול, לא דיברתי, כלומר, שליח שטעה ומחר בזול, מכרו בטל. הפני יהושע מבאר שתשובת רב נחמן הייתה שטעות של שליח בדמי המקח קרויה עיוות, מפני שבעל הבית לא צריך לעלות בדעתו שהשליח ימכור בפחות מהמחיר בשוק, ולכן יכול לו הבעל הבית לטעון אחר כך, לתקון איש דרתיך ולא לעוות איש, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. אבל כאשר אמר לו למכור לאחד, אם הוא לא פירש במפורש ולא לשניים, אף שיש מקום להקפדה על כך, זה לא נחשב לעיוות ולכן המחיר קיים. אמרו לי רב חיסדא ורבא בר אבונה לרב נחמן ואמר מר, והרי למדנו במשנה במסכת בבא מציעא, דף נ"ו עמוד א', ואילו התוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן מפרשים שהקושייה הייתה מדברי רב נחמן עצמו ולא מהמשנה במסכת בבא מציעא. אם כך שואלים רב חיסדא ורבא בר אבונה, והרי למדנו אין הונאה לקרקעות, כלומר המוכר קרקע פחות ממחירה בשוק או יותר ממחירה, המחיר קיים בגלל שדיני הונאה לא נאמרו בקרקעות. וטעם הדבר שאין הונאה בקרקעות? מחלוקת ראשונים. התוספות במסכת בבא בתרא דף סמך א' עמוד ב', דיבור המתחיל שמע מן הכותבים, שזו גזירת הכתוב. הרשב"ם שם בדיבור המתחיל בבקעה גדולה אומר שזו סברה. וכן כותב ספר החינוך במצווה שין למד זין, שקרקע שווה כל כסף שנותנים עליה. אם כן שואלים רב חיסדא ורבא בר אבונה, גם בשליח שמחר בפחות ממחירה את הקרקע, יהיה המחיר קיים. אז מה אתה רב נחמן אומר לנו שמה? שטעות בדמי המקח נחשב לעיוות דברי המשלח, הרי קיים אלן שאין הונאה בקרקעות, כלומר שדרך בני אדם לטעות במחיר של קרקע, ולמה אם השליח טועה זה נחשב לעיוות? ענה להם רב נחמן, אני מילי אחד את האבא לבית, דין זה שאין הונאה לקרקעות והמחיר לא מתבטל כשהקרקע נמכרת בזול, זה רק כאשר בעל הקרקע מוכר את קרקעו וטועה ומוכר בזול, אז אנחנו אומרים שהמחיר קיים. אבל אם שלח שליח למכור עבורו קרקע וטעה השליח ומחר בזול, בזה אין לנו אומרים אין הונאה בקרקעות, אלא המחר בטל. והטעם הוא, משום דאמר לי, אומר בעל הקרקע לשליח, לתקון השדרתיך ולא לעבות איש, שלחתי אותך כדי לתקן ולא כדי לקלקל. כלומר, שלחתי אותך כדי שתקבל מחיר הגון עבור הקרקע, ולא שתגרום לי הפסד והשליחות בתילה, והמחר בטל. דהיינו, בעל הקרקע יכול לטעות ולמוכור בזול, אבל שליח אסור לו לטעות, וטעות כזאת נחשבת לעיוות גמור. שואלת הגמרא על תשובתו של רב נחמן, הוא מינה תימר דשני, בין שליח לבעל הבית. מניין לנו לומר שיש חילוק בין שליח שמוכר קרקע עבור בעל הקרקע, שאם הוא מחר בזול מכרו בטל, לבין בעל הבית שמוכר בעצמו את הקרקע, שאם מחר בזול אנחנו אומרים אין הונאה לקרקעות, והמחר קיים. מביאה הגמרא על כך משנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ד', שעוסקת בשיעור התרומה שיש להפריש. מן התורה, אם בעל הבית תרם חיטה אחת עבור קרי שלם, כל הקרי נפטר, ושוב אינו טבל, כאמור בגמרא במסכת קידושין דף נ"ח עמוד ב'. אבל אמרו חכמים, שיש לתרומה שלושה שיעורים. אדם שאינו יפה, כלומר נדיב לב, תורם 1 מ-40, 2.5%. אדם שאינו רעה, תורם 1 מ-60, כ-1.5%. ואדם שאינו בינונית, תורם 1 מ-50, 2%. דתנן, כך נאמר במשנה שם במסכת תרומות. האומר לשלוחות צאו תרום את פירותיי, כלומר הפרש מהם תרומה, הוא לא פירש לו כמה לתרום, האם העין יפה בעין בינונית ובעין רעה. תורם כדעת בעל הבית, כפי שהשליח יודע מהי דעתו של בעל הבית. אם עינו יפה, הוא תורם 1 מ-40. אם עינו רעה, דהיינו שהוא קמצן, תורם 1 מ-60. אם עינו יודע דעתו של בעל הבית, תורם בבינונית 1 מ-50. אם השליח לא תרם 1 מ-50, אלא פיחת 10 משיעור של 1 מ-50, ותרם 1 מ-40, דהיינו שהוא הוסיף תרומה, או הוסיף 10 לשיעור של 1 מ-50, דהיינו שהוא תרם 1 מ-60, בעצם הוא פיחת מהתרומה, תרומתו תרומה. וטעם הדבר, בפני שהשליח אומר לבעל הבית, מאחר ולא פירשת לי כמה לתרום, שיערתי שאתה מאלה שתורמים בעין יפה, או בעין רעה. וצריך לציין שמבואר במסכת תרומות, שאם השליח כן יודע את דעתו של בעל הבית, והוסיף או פיחת אפילו אחת, אין תרומתו תרומה. בכל אופן, משמע מהמשנה הזו, שאם השליח תרם יותר מ-1 מ-40, כגון שתרם 1 מ-20, תרומתו אינה תרומה. אילו לגבי בעל הבית תניה, אילו לגבי בעל הבית נאמר בברייתא, תרם ועלה בידו שיעור גדול של תרומה, אפילו 1 מ-20, תרומתו תרומה. אם כן מוכח שיש הבדל בין טעות של שליח לבין טעות של בעל הבית. הפני יהושע מוסיף ומבאר את הראיה של הגמרא כך. אנחנו רואים בתרומה ששליח שפיחת 10 הוסיף 10, תרומתו תרומה. והטעם, שמכיוון שבעל הבית היה עליו לפרש לשליח כמה לתרום והוא לא פרש, פעולת השליח לא נחשבת לעיוות. אבל כשהשליח תורם יותר מ-1 מ-40, תרומתו אינה תרומה, אפילו שהוא לא התכוון לעבור על דבריו של בעל הבית. ואפילו חשב שעושה בזה מצווה. שהרי על כורחה מדובר שהשליח עמד את דעתו של בעל הבית שרצונו לתת יותר מאחד מ-40. שאם לא כך, הרי גם בפיחת רק אחד שלו כדעת בעל הבית למדנו במשנה שאין תרומתו תרומה. והטעם, כיוון שהיה ברור לבעל הבית שהשליח יתרום אחד מהשיעורים של חזל, ולא היה צריך לפרש לשליח, לא לתרום כמות יותר גדולה. ואם השליח עשה כך, זה נחשב לעיוות גמור ותרומתו אינה תרומה. נמצא למסקנה שבדברים שהיה על בעל הבית לפרש ולא פרש, לא יכול לומר לשליח לתיקון השדרתיך ולא לעבותי. ולכן שליחותו קיימת, אבל בדברים שאין צורך שבעל הבית יפרש, כגון מחיר הקרקע ותרומה, שתרם השליח יותר משיעורי חזל, יכול המשליח לומר לו לתיקון השדרתיך ולא לעבותי. כעת מביאה הגמרא ראיה לרב חיסדא ורבא בר אבונה, באדם שאמר לשלוחו מכור לאחד ולא אמר לו ואל תמכור לשניים, שהדין הוא שיכול למכור לאחד ואפילו לשניים, ולא חוששים לריבוי שטרות. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לדבר, למדנו הייתה כתובתה 400 זוז, והיא קיבלה קרקע כדי למכור ולגבות כסף עבור כתובתה, והיא מכרה את הקרקע לכמה קונים, מכרה לזה לראשון היא מכרה במנה, ולזה היא מכרה במנה, ולשלישי גם כן מכרה במנה, ולאחרון היא מכרה את הקרקע ששוויה מנה ודינר, היא מכרה את זה במנה. אמרה המשנה שלנו, של אחרון בטל, המכר כלפי הקונה האחרון בטל, ושל כולן מכרן קיים. והרי האלמנה הזו היא כמו שליחה של היתומים למכור את הקרקע, והם הרי לא פירשו לה למוכרה לאדם אחד ולא לשניים. אם דרך בני אדם להקפיד למכור קרקע לאדם אחד, מדוע בית דין שהם כיד היתומים לא יבטלו את המכר אם היא מכרה לכמה בני אדם? על כורחך ראיה מכאן שאין דרך בני אדם להקפיד על ריבוי שטרות וניתן למכור גם לכמה בני אדם. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב שישה בריידר אבידי בקטיני, למה אצלנו במשנה לא נאמר שהמכר שמכרה לכמה בני אדם אינו בטל? המשנה עוסקת במקרה שהיו ליתומים 4 שדות קטנות ונפרדות שאינם מתאימות לאדם אחד. ומלכתחילה הייתה כוונה שהאלמנה תמכור כל שדה לאדם אחר, ולכן מכרה קיים. אבל כשקיימת אפשרות למכור את הקרקע לאדם אחד והשליח מכרה לשני בני אדם, בהחלט ייתכן שדרך בני אדם להקפיד על כך, כי הם לא רוצים ריבוי שטרות והמכר בטל. חיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף צדיתי תמוד ב'. משנתנו עוסקת בבית דין שטעה בשומת נכסים, והנכסים נמכרו במחיר שבית דין קבע, באילו אופנים המחירה קיימת, באילו אופנים המחירה בתהילה. במסכת בבא מציע דף נון עמוד ב', שנינו בברייתא, הונאה פחות משטות נקנה מכך, יתר על שטות בטל מכך, שטות קנה ומחזיר הונאה. פירוש הדברים, אדם המוכר חפץ לחברו ודרש מחיר נמוך מדי, ועל ידי כך התענה המוכר, או שדרש מחיר גבוה מדי, ועל ידי כך התענה הלוקח, הייתה הונאה כלפי הלוקח. אם הטעות היא בפחות משישית ממחיר החפץ, המחר קיים ולא צריך להחזיר למתענה את הונאתו, כיוון שאנו מניחים שעל פחות משישית אדם אוכל ואינו מקפיד על כך, כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף צדי ה' עמוד א'. אם הטעות הייתה שישית בדיוק ממחיר החפץ, המחר קיים ואין אחד מהם, לא הלוקח ולא המוכר, רשאי לחזור בו, ועל המענה להחזיר למתענה את הונאתו. אם הטעות הייתה יותר משישית ממחיר החפץ, המתענה רשאי לחזור בו מהמחר. ואם המענה יכול לחזור, במקרה שכזה יש מחלוקת הפוסקים בדבר. ולעיל כבר למדנו שדיני הונאה לא חלים על מחירת הקרקע, אבל בשומת הדיינים הדין הוא שונה, כפי שאנחנו נראה במשנה. במסכת הירחין דף חפה לפעמוד ב' למדנו שבדרך כלל, לאחר שבית דין שמים את ערך הקרקע, הם מכריזים שקרקע מסוימת עומדת למחירה, וכל הרוצה יבוא ויקנה. משנתנו מכנה את ההכרזה איגרת ביקורת, מפני שההכרזה עצמה היא ביקורת, שהקונים בודקים את הקרקע ומבקרים אותה, ואיגרת זה על שם שבית דין כותבים איגרת לקונה את הקרקע, שהמחר נעשה על ידי הכרזה, כדי שלא יוציאו לעז על הקונה שדחק את הזקוק למעות למכור לו במחיר נמוך. וכך אומרת המשנה בדף צדיתת עמוד ב', שום הדיינים, דיינים ששמו נכסים, מטלטלין או קרקעות, כדי לגבות מנכסי הלווה את חובו של המלווה או לגבות מנכסי היתומים את כתובת אימם וכדומה, שפיחתו שטות או הוסיפו שטות, הדיינים טעו בשומה וקבעו לנכסים מחיר שהוא נמוך בשישית או גבוה משישית ממחירם בשוק, ומכרו את הנכסים במחיר שהם קבעו, מכרן בטל. ואפילו הייתה השומה בקרקע. שלא כמו באדם פרטי שבשטות נקנה מקח ומחזיר הונאה, אצל בית דין המחר בטל, וטעם הדבר. כותב הרן שמעיקר הדין גם בפחות משטות היה צריך המחר להיות בטל, אם זה נעשה על פי בית דין. כיוון שבית דין הם שליחים של בעל הנכס למוכרו, ובשליח שמחר בזול למדנו שמכרו בטל. בגלל טענת המשלח שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. אבל חכמים אמרו שעד שטות מחרם קיים, כי בזה גם חכמים מודים שאומרים מה כוח בית דין יפה, אחרת כל פסק של בית דין ניתן יהיה לעירור ולביטול. אבל בשטות, כאשר ההפרש הוא שישית, המחר בטל. שואלים הראשונים, בשלמה כשבית דין מכרו בזול מחרם בטל, כיוון שהם שלוחים של היתומים ובשליח, אנחנו אומרים, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. אבל כאשר בית דין מכרו ביוקר, למה הלוקח יכול לבטל את המחר? הרי קיימלן שאין הונאה לקרקעות. שני תירוצים בדבר. א', כשם שאם בעל הקרקע ניתנה, המחר בטל כאשר בית דין הם המוכרים, כך צריך להיות גם אם הלוקח ניתנה כשקונה באמצעות בית דין שהמחר יתבטל. והטעם לדבר, כי אם המחר לא יתבטל, לא יימצא אדם שיקנה קרקע באמצעות בית דין. תירוץ נוסף, המשנה מדברת באופן שבית דין קבעו מחיר ולא מצאו מי שיקנה את הקרקע במחיר שקבעו אלא ביותר זול, והם הכריחו את המלווה לקבל לידיו את הקרקע במחיר הגבוה שהם קבעו. לאחר מכן התברר שבית דין טעו בשישית. אז רשאי המלווה להחזיר את הקרקע ולדרוש את מלוא כספו. יוצא לפי זה, אומר הרמב"ן, שאם בית דין לא יקבעו למלווה את הקרקע, אלא מכרו לאדם אחר במחיר הגבוה, ואחר כך התברר שיש הפרש של יותר משישית, המחיר קיים, וזה בגלל הכלל שאין הונאה לקרקעות. חוזרים אל המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, בית דין שטעו בשומה שלהם, פיחתו שטות או הוסיפו שטות, מכרן קיים. למה? שאם כן, אם תאמר שהמחר בטל כשיטת חכמים, מה כוח בית דין יפה? במה כוחו של בית דין גדול מסתם בני אדם שמוכרים קרקעות? אבל אם עשו איגרת ביקורת ביניהם, אבל אם בית דין שמו נכסים במחיר מסוים, ואחר כך הכריזו שקרקע פלונית עומדת למחירה וכל הרוצה יבוא ויקנה, אפילו מכרו שווה מנה ב-200, שבית דין קבעו את מחיר הקרקע פי 2 ממחירה האמיתי, או שווה 200 במנה, שקבעו את מחיר הקרקע במחצית ממחירו האמיתי, ובמחירים הללו הקרקעות נמכרו, מכרן קיים, והטעם, כי מאחר ועשו מכרז, עשו הכרזה, אין כאן הונאה, שהרי אנשים רבים ביקרו את טיב הקרקעות ואת נכונות או שומה של בית הדין. אומר הרמב"ן, אבל אם הטעות הייתה ויותר מפי 2, אז המחר בטל גם אם עשו הכרזה. זוהי המשנה שלנו, בדף צדיתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה האחרונה של דף צדיתת עמוד ב'. לאחר שבמשנה הקודמת למדנו שאלמנה שמכרה בזול, אפילו הוזילה כלשהו, כמו ששנינו במשנתנו, ומכרה שווה מנה ודינר במנה, הזילה אפילו בדינר אחד מכרה בטל, ודינר הוא פחות משטות, ובמשנה כאן למדנו שבית דין שמכרו בזול עד שטות, עד שישית, המחר קיים, ובשטות ובשישית, אם יש הפרש של שישית, המחר בטל. מסתפקת הגמרא מה דינו של שליח שמוכר קרקע במצוות המשלח ומוזיל את מחיר הקרקע ממחיר השוק. היבא אליהו הסתפקו בני הישיבה, שליח שנשלח למכור דבר מה עבור בעל הבית, והשליח טעה והוזיל את המחיר. כמן, דינו כמו מי? האם דינו כאלמנה, שאפילו בטעות כלשהי המחר בטל, או דינו כדין הדיינים שעד שישית המחר קיים כשיטת חכמים במשנה? רש"י לא מפרש באיזה שליח מדובר, ותוספות בדיבור המתחיל רבא אמר, מבינים שהכוונה לשליח סתם. מקשים תוספות על רש"י, שרבא אמר בשם רב נחמן שדין השליח כדין הדיינים שעד טעות של שטות המחר קיים. ולא, רב נחמן אמר לאל בגמרא שבטעות של שליח אפילו בכל שהוא המחר בטל, כי הוא אומר לו המשלח לתקון השדרתיך ולא לעוות, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. לכן מפרש רבינו תם שהספק כאן בגמרא הוא בשליח של הדיינים, שכוחו גדול יותר משל שליח סתם. אם כן, הספק של בני הישיבה, האם דינו של השליח כמו אלמנה, שאפילו בטעות כלשהי המחר בטל, או דינו של השליח כדין הדיינים, שעד שישית המחר קיים, כשיטת חכמים במשנה. עונה הגמרא בדף קוף עמוד א', שנחלקו המוראים בדבר. רב אמר בשם רב נחמן, שליח דינו כדיינים, ואם טעה ומחר בזול פחות משטות מכרו קיים, כמו בדיינים, אבל בשטות המקח בטל כמו בדיינים. ואם השליח מכר את הקרקע במחיר גבוה בשטות וניתנה הלוקח, יהיה תלוי הדבר במחלוקת הראשוני בניתנה הלוקח שקנה מבית דין. לדעת הרמב"ן ועוד ראשונים, המשנה שאמרה ששום הדיינים שאותירו שטות מכרם בטל, היא כלל לא עוסקת בלוקח, אלא במלווה שבית דין שמו לו קרקע ביותר משוויה, בשטות. אבל בלוקח, תמיד בשטות המקח קיים, ואם כן גם בשליח יהיה המקח קיים. אבל לדעת הרן שכתב שבכל מקרה שיכול המוכר לבטל את המחר, צריך שיהיה גם ללוקח את הזכות הזו, שאם לא כן, לא ימצאו קונים שיסכימו לכך, אם כן, גם בשליח, אם יכול המשליח לבטל את המקח, יכול גם הלוקח לבטלו, גם כשהעונה היא רק בשטות. ומאחר והמשליח אומר לשליח לתקון השדרתיך ולא לעבותי, כלומר שהוא לא מוכל על פחות משטות, לכן צריך הקונה להחזיר למוכר, למשליח, את שיעור העונה. רב שמואל בר ביסנה אמר בשם רב נחמן, השליח דינו כאלמנה שאפילו אם טעתה בפחות משטות, מכרה בטל. ומבאר את הגמרא את העמם. רב אמר בשמו של רב נחמן, ששליח דינו כדיינים מפני שהוא דומה יותר לדיינים. מה דיינים לאו לדידו, כמו שהדיינים שמוכרים אינם מוכרים לצורך עצמם, אף שליח נמי לאו לדידי. כך גם השליח כשמוכר אינו מוכר לצורך עצמו, ולכן הקלו אצלו. להפוקי אלמנה דלדידה, להוציא אלמנה שכשהיא מוכרת, היא מוכרת לצורך עצמה. כי האלמנה מוכרת כדי לקחת את הכסף לעצמה, אז כנסו אותה חכמים לבטל את המחר, היא מוזילה את המקח, אפילו בפחות משטות כדי שתדייק היטב במחירה. אבל שליח שהוא כמו הדיינים שאינם לוקחים את הכסף לעצמם, אין מקום לקנוס אותו. ורב שמואל בר ביסנה אמר רב נחמן, רב שמואל בר ביסנה אמר בשמו של רב נחמן, ששליח כאלמנה דומה יותר לאלמנה. מה אלמנה יחידה? כמו שאלמנה היא לבדה מוכרת את הקרקע, אף שליח יחיד, כך גם השליח לבדו, מוכר את הקרקע. להפוקי בית דין דרבים נינו, להוציא דיינים שהם רבים. והלכתה אומרת הגמרא, כי רב שמואל בר ביסנה בשם רב נחמן, ששליח דינו כאלמנה ואפילו טעה בפחות משטות, המחר בטל. ובהקדמה למשנה, לאל בדף צד זין עמוד ב', הבאנו את הגמרא במסכת בבא מציע דף למד ב' עמוד א', שהאלמנה שמוכרת שלא בבית דין, הכוונה שלא בבית דין של מומחים, אבל היא צריכה שלפחות בית דין של אדיוטות ישומו לה את הקרקע. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל, מה אלמנה? למה הגמרא כאן אומרת שאלמנה נקראת מוכרת יחידה? הרי היא שמה את הקרקע בבית דין של אדיוטות. תרצים התוספות שבית דין של אדיוטות נחשבים כמו אדם אחד. והמאירי מביא בשם הראב"ד, שאומנם את השומה עושים בית דין של אדיוטות, אבל את המכירה עושה האלמנה לבד, ולכן היא נקראת יחידה. ובטעם של העניין של יחידים, כוונת הגמרא שאלמנה ושליח הם יחידים שמוכרים את הקרקע, והם עלולים להתפתות למכור בזול כדי לא לתרוח, להשיג קונה שיקנה במחיר של השוק. ולכן כנסו אותם לבטל את המקח, אבל בית דין שהם רבים, אין חשש שיתפתו לכך. שואלת הגמרא לדבריך ששליח דינו כאלמנה ואפילו בפחות משטות בטל המחר, ומה ישנה מהד אתנן? במה זה שונה מן המשנה במסכת תרומות? האומר לשלוחות צאו תרום תורם כדעת בעל הבית, כפי מה שהוא מכיר את דעתו של בעל הבית, אם הוא תורם בדרך כלל בעין יפה תורם אחד מ-40, אם הוא תורם בדרך כלל בעין רע תורם אחד מ-60. ואמרה המשנה, ואם אינו יודע מהי דעתו של בעל הבית, תורם בבינונית שהיא אחד מ-50. אם השליח פיחת 10 ותרם אחד מ-40, או הוסיף 10 ותרם אחד מ-60, תרומתו תרומה, משמע? שאפילו אם יתברר שדעת בעל הבית אינה כמו שתרם, אף על פי כן תרומתו תרומה, והטעמו, שעניין התרומה בעין יפה או בעין רעה, זה דבר שבני אדם רגילים לטעות בו. ואם כן, גם בשליח שמחר בזול וטעה בפחות משטות, לא יתבטל המחר. כיוון שבפחות משטות רגילים בני אדם לטעות, והגמרא מדמה כאן פיחת 10 הוסיף 10 למכירת מקח בפחות משטות, כיוון שבשניהם דרך בני אדם לטעות. תרץ את הגמרא, אתם שם בתרומה שאנו אומרים שתרומתו תרומה, זה משום שהשליח לא טעה, אלא כיוון דאיקה תורם בעין רעה, כיוון שיש אדם שתורם בעין רעה, ואיקה דתורם בעין יפה, ויש אדם שתורם בעין יפה, אמר לי, אומר השליח לבעל הבית, לאחי עמדתיך, כך הערכתי אותך, שאתה מאלה שתורמים בעין יפה, או אתה מאלה שתורמים בעין רעה, ואנחנו לא אומרים שהשליח טעה, ולכן תרומתו תרומה. אבל אחה טעות טעו, אבל מכירת קרקע בפחות ממכירה זו טעות. ואמר לי, טוען הבעל הבית כלפי השליח, לא ייבאי לך למיטעי, לא היית צריך לטעות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדף ה-99 ממסכת כתובות דף צדיתת עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בסייעת הדשמיה. שאלה ראשונה, לפי שיטת האיקה דאמרי, באיזה אופן השליח מעל ומה הספק? שאלה שנייה, בכמה יתר דינר זהב על זה של כסף? שאלה שלישית, כמה היא עין יפה, כמה היא עין בינונית וכמה היא עין רעה בתרומה? שאלה רביעית, מתי יש הונאה לקרקעות? שאלה חמישית, במה שונה בעל הבית משליח לעניין תרומה? השאלה האחרונה, שום הדיינים שפיחתו שטות, מה הדין ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, כ"ג באייר תשע"ה. סיימנו בסייעת הדשמיא דף צדיתת, הדף ה-99 ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ה, עם הדף המאה, דף קוף, ממסכת כתובות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.